היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. כאן שולי זיו מארחת הפעם את דניאל חסין. דניאל חסין הוא מנכ"ל חברת הפקה שנקראת ננו פרודקשן, שעושה סרטי וידאו, קליפים, הפקה, כל מיני דברים לרשת, ושחקן תיאטרון הבימה, תיאטרון ילדים, לאחרונה משחק גם בקזבלן, חזר ממרוקו, מבוסטן ספרדי. איזה נכון, חוויה.
נכון, נכון, הייתה חוויה מדהימה. קיבלו אותנו באמת בזרועות פתוחות, וממש נתנו לנו יחס של מלאכים. ההצגה הייתה סוג של תפורה לתוך הדבר הזה, שנקרא ביקור במרוקו.
יפה, יפה. אז למה בעצם רציתי לדבר איתך? קודם כל, מאז שנפגשנו, עברה שנה וחצי, כמעט שנתיים אולי.
נכון.
ואני עוקבת אחריך ואני רואה את הצמיחה הגדולה שלך, ואיך אתה משלב, איך אתה ממש מממש את החזון הזה של רגל פרנסה, רגל יצירה, רגל אומנות, והנה אתה יוצר עכשיו מופע חדש, שאתה סדרת רשת.
סדרה.
סדרת רשת שהולכת, שאתה עושה לגיוס המונים, נדבר על זה בהמשך, ובאמת אני רואה את ההבנה העמוקה שלך, שאפשר גם ליצור וגם להתפרנס. נכון?
לחלוטין. זה ברור לי שרק מיצירה אני יכול להתפרנס. קשה לי להיות, את יודעת, פקיד או כבודה במקום המונח, אבל אני חייב עבודה שאני מתעורר אליה בבוקר וחושב איך לעשות את זה, איך לפצח את זה. שם לעצמי אתגרים ומחויב לעמוד בהם.
בעצם אתה תכף תספר איך התחלת, אבל אתה בעצם משלב שלושה תחומים. אתה גם מנהל עסק עם 10 עובדים, וגם אתה משחק בתיאטרון, תיאטרון הלאומי, וגם אתה יוצר סדרה משלך.
נכון, נכון. אני כל היום על השלושה דברים האלה למעשה.
כן, אז מצאת דרך איך לאזן בין כולם.
כן. מתחיל בחלוקת זמן, אני חושב, משהו שאת לימדת אותי. חלוקת זמן נכונה, מתי אני קם בבוקר, מתי אני הולך לישון, ואיך אני מנהל את עצמי מבחינת בוקר, צהריים, ערב בתוך הדבר. כמובן שבערב זה ההצגות, אבל הבוקר והצהריים הם לדברים האלה בעיקר. וזה גם תלוי במהלך השנה.
אז בואו רגע תספר מאיפה באת, קצת על הילדות, איפה גדלת.
אוקיי.
ואיך הגעת דווקא להיות שחקן, וגם מתי הבנת שלא כדאי להיות רק שחקן? כלומר,
הבנתי.
שזה נהדר, אבל כן. לא תמיד זה נותן את המקסימום.
אני אתחיל מהסוף. מתי הבנתי שלא כדאי להיות רק שחקן, שצריך לחפש עוד אלטרנטיבות, זה פשוט בקורונה. כשהגיעה המגפה הזו, אז אחרי חודש של מנוחה בבית ואיזשהו משבר קטן שחוויתי, הבנתי שאני חייב לנצל את היכולות הנוספות שלי, שזה צילום ועריכה, שזה דברים שאני עושה מגיל מאוד קטן, מחזיק מצלמה מכיתה ג' ועורך מכיתה ז'.
אני זוכרת. תתחיל מההתחלה.
אז מההתחלה, בסדר. אז ככה, אני גדלתי בנהריה בשכונת טרומפלדור, שזו השכונה הצפונית בעיר. על פי העירייה, את יודעת, זה נחשב שכונת עוני או משהו כזה, אבל אין שם, זאת אומרת, אני מעולם לא הרגשתי שם את ההגדרה הזאת. זו שכונה חיה, מלאת חיים, מלאה באנשים צבעוניים ומשפחות וקשרים בין אנשים. מה שכן, כשעליתי לחטיבה, פחדתי לצאת מהשכונה ולנסוע לעיר. את יודעת, כדי...
כי דווקא בשכונה הרגשת מוגן.
הרגשתי מאוד מוגן, עד היום אני, אמא שלי גרה שם, ואני מאוד אוהב לנסוע לשם. וגדלתי, אני בן יחיד, לאם חד-הורית, ללא אחים. אבל יש לי משפחה גדולה של...
כן, שגרה בשכונה, נכון?
שכולם גרו בשכונה, 32 בני דודים אנחנו.
כמה?
32.
יואו.
כן, לא כולם, היו כמה בודדים שהם לא בארץ, לא, שאני לא מכיר אותם באופן אישי, איזה ארבעה, אבל כל השאר באמת גדלנו באותה שכונה בטרומפלדור. חגים זה תמיד, לפני זה הולכים לסבתא שלי, שקראנו לה נונה, של זה גם קראתי לעסק, נונה פרודקשן. נפגשים כולם, משהו מאוד, מאוד חם, מאוד אוהב. זאת אומרת, גדלתי תמיד בחמימות. הבני דודים שלי תמיד היו ישנים אצלי בחופשים ודברים כאלה, היו לי את כל המשחקים, צעצועים. ותמיד הייתי עושה הצגות. הייתי מלביש אותם, מחפש אותם, אם אפשר להגיד ככה את הפועל, את התחפושות וזה. והייתי עושה הצגות איתם, ומצלם את זה, או עושה רק לעצמי.
מתי התחלת לצלם?
לצלם התחלתי בכיתה ג'.
מה זה בכיתה ג'? אני לא מבינה.
פשוט אמא שלי חזרה מחול, קנתה מצלמת וידאו של JVC, הצלמות האלה של פעם. היה לה יום הולדת, דוד שלי החזיק את המצלמה, צילם, ביקשתי גם, כי זה שלנו. ביקשתי גם, ופשוט התלהבתי והתחלתי לצלם, אהבתי את זה. הייתי, בתור ילד שהייתי רואה, אתה יודע, תוכניות טלוויזיה ודברים כאלה, אז הייתי רוצה להיות שם. ערוץ הילדים, כל הדברים האלה, חיקויים, הייתי רואה טוב וצפיר, מסתכל עליו בהערצה על טוב, על יצפן, ועושה את אותם חיקויים. ומהר מאוד הבנתי, עוד בגן, אמרתי, אני אהיה שחקן.
כלומר, קיבלת מתנה? ויש לך את התשוקה הזאת ואת הכישרון הזה מגיל ממש
צעיר. מגיל ממש קטן. יש לי עוד מלא סיפורים קטנים של איך הבנתי את זה בגן, או כל מיני קטעים שהייתי עושה. למשל בחנוכה אמרו מי שמגיע ראשון, את יודעת, לפני הגן, תת חובה, איך זה נקרא? מי שמגיע ראשון, תרום חובה, מי שמגיע ראשון, הוא מקבל את תפקיד השמש. כמובן שאמרתי לאמא שלי, בואי עכשיו לגן, הגעתי ראשון, יש לי תמונה על במונת הקטנה הזאת, עם תוף מרים, מבין שאני השמש.
כלומר, גם ידעת להשיג את מה שאתה רוצה מגיל צעיר.
כן, כן. הבנתי שזה חייב להיות שלי.
כן. אוקיי, ואז מה?
ואז ידעתי
ש... היית באיזה מגמת?
הייתי במגמת קולנוע, כי הרגשתי שבתיאטרון אני אמצא פחות מהיכולות שלי. הייתי במגמת קולנוע, שזה יתרון, כי אתה גם מצלם, גם עורך, גם מביים, וגם משחק. וגם משחק אצל אחרים. אבל היה לי אישור מיוחד גם להיות במגמת תיאטרון, בתחום המעשי. לא באתי לעיוני, הייתי רק במעשי. ועזבתי את זה כי התעסקתי יותר בקולנוע. לאורך השנים בבית ספר צילמתי את כל ה... הייתי כותב את הטקסים, זה מצלם, עושה. ביחד עם עוד חבר, שלא בתחום הזה היום, אבל אם הוא היה, הוא היה לדעתי במאי גאון. וזהו, וידעתי שהמסלול שלי אחרי הצבא זה ללכת לצוות בידור לפי היכולות, הזמן והמקום, זה הזמן והמקום הכי מתאימים. הלכתי לצוות בידור במטרה לחסוך כסף, ללכת ללמוד משחק. למדתי בבית צבי, סיימתי בהצטיינות 3 שנים.
מה זה לסיים בהצטיינות?
זה אומר לקבל בכל שנה מצטיין.
אז, תפקידים?
תפקידים או... היו בשפע והיו מדהימים, והיה לי ריינג' מטורף של... זאת אומרת, לא הלכו איתי לפי טייפקאסט אחד, היה לי באמת מגוון של תפקידים. כל כיוון שונה. וזהו, בשנה א' קיבלתי הצטיינות, זה בסוף גם כסף. כן, קיבלתי הרבה מלגות, שזה מלגות תחרות, את יודעת, מתחרים על מונולוג, על שיר, גיליתי שאני יודע לשיר. זהו, שנה א' קיבלתי, שנה ב' קיבלתי, ושנה ג' קיבלתי מצטיין ראש העיר. וזהו, סיימתי בהצטיינות.
ומשם?
משם קיבלתי טלפון מתיאטרון הבימה, ממשה קפטן, המנהל האומנותי, אמר לי, אני מכין פה מחזמר חדש, סימני דרך שהוא עד היום רץ, על נעמי שמר, אני רוצה שתהיה חלק מהלהקה, וזהו, וככה נכנסתי שבוע לפני סיום הלימודים. את יודעת, אתה מגיע למקדש, לשם שאפנו.
וואו.
פתאום אתה מגיע...
זה נדיר.
זה נדיר.
לא קורה הרבה.
הייתי מסתובב בשנה א' בהצגות, והייתי אומר, לכאן אני אגיע, לכאן אני אגיע. וזה קרה, פשוט זימנתי את זה.
זימנת את זה, וגם ידעת שיש לך את היכולת הזאת להשיג את מה שאתה רוצה. הדברים שקורים לנו בילדות מאוד מכתיבים את, את האופי שלנו ואת האישיות שלנו.
כן.
ברגע שהיה לך את זה מכיתה, מדרום חובה.
כן. אני דאגתי במהלך הלימודים שיגיעו, את יודעת, אנשים חשובים בעולם התיאטרון, שיבואו לראות את ההצגות. התעקשתי. וגם כשהייתי בצוות בידור, כשהיו אנשים חשובים בקהל האורחים, אז דאגתי שהם יבואו לראות. והיום אני נפגש איתם.
כלומר, היית מודע גם לצד השיווקי.
ברור, חובה, שיווק זה. אני חושב שהכל קם ונופל על שיווק. בסוף זה שיווק.
אז זה טוב שאתה מודע לזה מגיל צעיר.
כן, כן.
אוקיי, ואז אתה אומר מה? שיחקת ושיחקת ו... באה הקורונה,
עדיין איתנו בסיפורים. אני מת כבר שלא יגידו את המילה הזאת יותר. אבל כן, היא הגיעה ונורא...
אז כשהיית כאן
זה היה כבר אחרי.
כבר אחרי שהתחילה הקורונה.
כן, כבר היה את הנונה פרודקשן היה קיים.
כן.
אבל היה בתחילת הדרך. וזהו, הגיעה הקורונה והבנתי שגם חוויתי איזה משברון זוגי קטן. שסיפרתי לך בזמנו, והבנתי שבשביל, קודם כל בשביל זוגיות טובה, אתה צריך מקצוע יציב. אם אתה במשחק לא באופן יציב, אתה חייב להיות יציב בתחום אחר שיכול להיות קרוב לזה. אז כמובן שחשבתי על הצילום, פרסמתי פוסט, מי שרוצה צילום בשלוש זוויות לקאבר שירה, כי אז כולם הוציאו שירים בקורונה, וקאברים ודברים כאלה, אמרתי, בואו, נצלם ב-600 שקלים, בואו איתי. ווואלה, לא הגיעה עבודה אחת מזה. הגיעו עבודות יותר גדולות. כי אנשים זכרו שאני עורך ואני מצלם, ואז פתאום ביקשו קליפ כזה ודבר כזה, והמחירים גם התחילו לעלות בהתאם. ואהבתי את זה. והבנתי שיש פה יכולות גדולות, שחשוב לנצל אותן.
ומה, לא ניכר לך המקום הזה של... אבל אני שחקן, הגעתי להבימה, אני רוצה
ברור.
תפקידים ראשיים, אני...
אני עדיין רוצה. אני לא חושב שהגעתי לפסגת חיי המשחקית.
אוקיי.
אני חושב שהיכולות המשחקיות שלי מוצאו הכי טוב בבית ספר המשחק. שם, כמו שאמרתי, קיבלתי רנג' של תפקידים מטורף. אבל זה בסוף תהליך. זאת אומרת, אני מרוצה בחלקי, מרוויח את לחמי בכבוד, ממשהו שאני אוהב. ו... יכול להיות שבדעתי אני יכול לעשות אולי יותר, או תפקידים יותר גדולים, אבל מניסיון חיי הבנתי שבאמת הכל כתוב והכל בזמן הנכון. זאת אומרת, אם עכשיו הייתי עובד על איזה תפקיד נורא גדול, יכול להיות שלא הייתי עובד על הג'ננות, או שלא הייתי עובד עם העסק שלי, ומפסיד פה כספים לדברים שיכולים לתת לי ערך הרבה יותר גדול, בהמשך, לא מבחינת החומריות של הכסף.
כן, תראה, במובן מסוים, אני מאמינה שהרגל של הפרנסה בעצם מאפשרת ליצירתיות להמשיך.
לגמרי.
זה לא שהיא מפריעה לה, היא פשוט מאפשרת לנו להמשיך ליצור בנאמנות, בלי לקופף את היצירה.
לגמרי.
בלי להגיד מה אני אעשה כדי שיכניס לי כסף.
כן.
אתה יודע שיש לך מקור הכנסה ממשהו שאתה אוהב, ממשהו שאתה טוב בו, ואתה יכול להמשיך להשאיר מקום לתיאטרון, למשחק, ליצירה.
כן.
שזה פשוט מעולה.
נכון.
יופי, סיפרת לי קודם ששאלו אותך באיזה רעיון לגבי איתי לוי בקזבלן.
כן.
איך אתה רואה את זה, או מה אתה מרגיש, או... אז תספר על התובנה הזאת שלך שאולי באמת קיבלת אותה... אני אספר.
יש באמת דיון שקיים בין השחקנים על תופעה שקורית בשנים האחרונות. שלוקחים מה שנקרא non-actors, אנשים שהם לא שחקנים,
סלבס,
או כן, אנשים שהם לא שחקנים, סלבס, בשביל לקדם הצגה, להביא אותם, את יודעת, לפרונט, לקהל, ושחקנים שעובדים מאוד מאוד קשה, ולומדים ועושים, נוצר תסכול כלשהו, ובצדק. וכשאני נשאלתי את השאלה הזאת, אמרתי, שאלו אותי איך אני מרגיש כלפי זה. ואני תמיד אומר שברגע שאני רואה ליהוק חדש שהוא לא, את יודעת, שהוא לא שחקן או משהו כזה, אני מרים גבה. אין מה לעשות. אני חונכתי בתרבות מסוימת. לעולם המשחק, ואני מרים גבה על זה, וזה בסדר, אבל מהר מאוד הגבה הזאת חוזרת למטה, אנחנו לא נתקעים עם הגבה למעלה, אף פעם, כי גם בסוף נכנסים לחדר חזרות, וכל הדבר הזה נעלם, אתה בסוף מול אנשים, כמו אנשים שבאו לעשות איזשהו כיף, וכשחקן, ושחקן צעיר, אני כולה 5 שנים משחק, אתה מבין שאתה צריך להסתכל על עצמך ביחס לעצמך, בלבד. מה הכוונה? זה משהו שאת לימדת אותי, שבדרך כלל אנחנו מסתכלים בחיים, גם לא שחקנים, מסתכלים במין, את יודעת, מד כזה מלמעלה למטה, אתה אומר, אוקיי, זה יותר סולם, מצליח סולם. ממני, סולם, זה מצליח ממני, זה פחות מצליח, זה... אני כאן, אני שם, אני חייב להיות בטופ, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להסתכל רוחבי, איפה אנחנו ביחס לעצמנו, מה אנחנו יכולים להביא את עצמנו הכי גבוה שיש, או הכי, הכי מוצלח מבחינתנו, ומה הכי פחות מוצלח מבחינתנו. כי זה לא משנה מתי אנחנו תמיד, אם נסתכל על זה מלמעלה למטה, תמיד יהיו מתחתנו ותמיד יהיו מעלינו. אין בן אדם אחד שהוא פסגת האלוהות. אז בסופו של דבר, לעניין קזבלן, אני משחק תפקיד שאני מאוד אוהב אותו, שנקרא שוטר מזרחי, שזה תפקיד קומי, שובה לב, של דמות של שוטר מזרחי, מעדות המזרח, שהוא הגיע למשטרה והצליח, ורוצה להוכיח את עצמו. וזה תפקיד בסופו של דבר שנורא מצחיק את הקהל, ואני כל כך נהנה שבסוף באים ואומרים לי, וואי, תשמע, השוטר מזרחי, כן, גנפת את ההצגה, השוטר מזרחי שלך, איזה מצחיק.
יופי,
בסוף
נהדר. בסוף עושה נהדר, הכל. תשמע, אני באמת, אני מאוד מאוד שמחה לשמוע את ההפנמה הזאת שלך, כי זה אחד הדברים הכי קשים להבין. אנחנו בעולם כל כך תחרותי עם כל הרשתות, וכל אחד מסתכל ורואה מה הוא עשה ומה הוא עשה ולאן הוא הגיע. ולמעשה כל העולם נמצא בכף היד שלנו, כי בטלפון אפשר להגיע לכולם, ואנחנו, התחרות הזאת היא לא נגמרת לעולם.
כן.
וההבנה הזאת, כבר בגיל שלך, באמת מתנה, זה נורא חשוב שהצלחת להפנים את זה. ההבנה הזאת שכל אחד מאיתנו יכול להתחרות רק עם עצמו.
נכון.
ושכל אחד מאיתנו מיוחד, ויש לו את המסלול שלו, ואת הבית שלו, ואת מה הוא קיבל בחיים, ועם זה הוא צריך להתמודד, ועם זה הוא צריך להתקדם, ולהציב לעצמו את המטרות של עצמו, ולהיות שמח כשהוא מגיע. כי תובנה נוספת שיושבת על זה, זה שיש גבול לכמה אנחנו יכולים להיות אחראים לתוצאות. אנחנו יכולים לעשות כמיטב יכולתנו, ואז אנחנו צריכים להשאיר ליקום לעשות את שלו. אתה יודע, מישהו יקרא לזה אלוהים, ומישהו יקרא לזה יקום. אבל אנחנו לא אחראים על הכל, אנחנו לא אחראים על התוצאות. אנחנו אחראים לעשות כמיטב יכולתנו.
נכון.
ואני בטוחה שכמו שסיפרת לי קצת קודם, אתה עושה כמיטב יכולתך להיות הכי מקצועי שאפשר, ולעשות את הכי טוב שלך. מה יקרה אחר כך? זה לא בידיים שלך. אתה לא מחלק תפקידים, אתה לא יכול לעשות יותר ממה שאתה עושה. וזה גם מאוד מאוד חשוב להבין את זה. זה מוריד הרבה תסכול. כי לפעמים אנחנו חושבים ש... אם נעשה ונלחם לא, זה אנחנו עושים את הכי טוב שלנו ומשאירים ליקום לעשות השאר. וזה, ואני רואה שאתה עושה כל כך הרבה דברים נוספים שמאמינה שיגיע אליך מה שאתה רוצה.
הלוואי, אני מאוד מאמין, ואני חושב שזה מה שאת יודעת, מנחה אותי בסופו של דבר. כן. כמובן שהרבה פעמים אתה חושב עם עצמך, אוי, שנו, זה לא קורה.
נועדתי להיות איתי טירן.
כן, אבל זה בסוף...
כל כך הרבה חושבים ככה, וזה כל העניין, שאתה כזה בר מזל ובר כישרון, שמתוך מחזור שלם בבית צבי, כמה אנשים נכנסים להבימה?
נכון.
תגיד, כמה נכנסו מהמחזור שלך? בוא רק
להבימה, אני חושב שהיינו 3.
3 או 4. מתוך
32 סיימנו.
נו.
כמובן שהיו כאלה שהמשיכו לעוד דרכים, והיו כאלה שעזבו לחלוטין, שאני חושב שהם היו שחקנים מדהימים.
ברור.
אבל
ברור,
כן.
אבל חשוב להבין את זה. מתוך מחזור של 35, 3 נכנסים, זה אחוז קטן מאוד.
נכון.
ואתה בתוך האחוז הזה. אז גם צריך להיות, אתה יודע, מידה מסוימת של הכרת תודה וצניעות, ולהגיד, איזה מזל שנכנסתי, איזה מזל נכון. שאני בפנים.
אני גם תמיד אומר שאנחנו לא יודעים איך אנחנו נתפסים בעיני אחרים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו חושבים, אוי, לא הצלחנו פה, או אנחנו רוצים להיות שם. אבל, אתה יודע, כשאנשים פוגשים אותי ברחוב, מכרים וחברים, אמרו לי, וואי, תשמע, איך אתה מצליח? אתה לא חושב על זה במהלך היום. סוף כולנו קמים בבוקר, עושים את הקפה שלנו, ויוצאים ליום. ואנחנו שוכחים את זה רגע, באמת, את כל העניין הזה של הכרת תודה.
הכרת תודה, וזה לא רק הכרת תודה. תראה, בסופו של דבר, החיים זה לא מה שקורה, אלא איך אנחנו תופסים את מה שקורה.
נכון.
אם אתה תתפוס את הקריירה שלך בהבימה עד כה כהחמצה, אז אתה תרגיש רע. אתה תרגיש רע, יוריד לך אנרגיה, ולא תוכל לעשות דברים. אבל אם אתה תתפוס את זה איזה יופי, אני מתקדם, אני עושה דברים, אני, לוקחים אותי לעוד הצגה, ועוד הצגה, ועוד הצגה, ובמקביל אני יוצר לבד, לא, תשמע, זה בכלל, באמת, זה שאתה גם יוצר לבד, זה דבר מדהים. לכן, החיים זה איך אתה תופס, וכשאתה תתפוס את ה... תבין שאתה עושה כמיטב יכולתך, ותראה את הדרך שלך, ותגיד תודה כל יום, אתה תראה שאתה תזכה לא רק לפריחה, גם לתחושות טובות, שזה מאוד מאוד חשוב, כמובן.
נכון.
אז בוא תספר קצת על הג'ננות.
הג'ננות זה הבייבי שלי. זה ממש פרויקט חיי בשנים האחרונות. אז אני אספר עליו. זו סדרה שכרגע יש שני פרקים שלה ברשת, ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם. זה נקרא ג'ננות, כמו שאמרנו. כשאני עבדתי בצוות בידור באילת, התפקיד שלי היה בדרן המלון. הייתי מחויב לעשות כל שבוע דמויות, אבל לא סטריאוטיפיות, כמו ברוב צוותי הבידור. הייתי במלון מאוד ספציפי, היו קורלבית שעובדים בו בצורה אחרת. באחד הימים היה איזושהי תהלוכת ילדים, אמרו לי, צריך שתגיע בתור דמות. אמרתי, מה אני אעשה, מה אני אעשה? גננת. אופרה קרסנטי, גננת. גננת כללית כזאת. מצאתי איזו פאה מאוד ספציפית, אמרתי, זאת הדמות. ופשוט התחלתי לשיר שירים. חירטוטי שירים, אני קורא לזה, ממש. וההורים שם צחקו, והילדים לא כל כך הבינו, ואת יודעת. המשכתי לדרכי, חזרתי לדמויות שאני כן עושה. ואחרי שעזבתי את המלון, הגעתי שנה אחרי, ופתאום אחד השירים, חרטוט השיר, מושר, אנשים שרים אותו. אמרתי, משהו פה, מה, קודם כל מגניב, מה אתם עושים? אמרו לי, היה פה איזה מישהו ששר איזשהו שיר, בתור דמות, אמרתי, זה אני. הבנתי שיש פה כוח. הגעתי הביתה באחד מימי השבת, במהלך הלימודים, ופתאום ראיתי את אמא שלי ודודה שלי מתווכחות על כלום ושום דבר, עם המון אהבה בתוך הדבר הזה. ואז עלה לי הרעיון לג'ננות, לכתוב שלוש נשים.
אני אוהבת את על כלום ושום דבר.
כן, כי זה היה סתם ויכוח, סתם הרימו את הכל, ומדיין, והכל המשיך רגיל. והיינו שלושה חברים ביחד עוד משם, עדן, עידן ואני, ואמרתי, בוא נה, יש לנו פה שלוש דמויות של נשים שאנחנו אוהבים לעשות, וזה מצחיק אותנו. בוא ניתן בהן חיים. אמנם אחד, עדן עזב, נשארנו אני ועידן, וחיפשתי דמות שלישית, ונוצרה שלישייה. והתחלתי לכתוב, פשוט כתבתי במהלך הלימודים, 10 פרקים.
במהלך הלימודים?
כן, בטח, הייתי מסיים, מגיע בה, אתה כותב, זה כותב. וזה קרה תוך שבועיים, נכתב תוך שבועיים, צ'יק צ'ק. והמשכנו את ההצגות, אמרתי, זו סדרה שאני הולך לעשות אותה. היא הולכת לקרות, אני מדבר איתך, 5-6 שנים אחורה מהיום. ורק אחרי שנתיים, אני מקצר ממש, אחרי שנתיים מצאתי צלם, שהוא מישהו שביימתי אותו כשהייתי ב-י"ב בכלל, ביימתי אותו באיזה סרט שהוא שיחק שם ילד וזה, והוא נהיה צלם. אמרתי לו, איתמר, זה הסיפור, בוא נעשה את זה. הוא אמר לי, מה הבעיה? עושים את זה. יצאנו לצילומים, 3 פרקים ראשונים, כמובן גם על הכסף, שלא היה לי, אבל קוששתי את המזומנים.
השקעתי.
אני גם אגיד כמה. השקעתי בהתחלה 6,000 שקל. לא היה לי 6,000 שקל להשקיע בדבר הזה. וזהו, יצאנו לצלם. וערכתי את זה ביחד עם איתמר במשך כמה חודשים. אחרי חצי שנה הראיתי להם את התוצאה לעידן ולישי, ולישי אמר, תקשיב, זה יכול להיות יותר טוב. מה זאת אומרת יותר טוב? הוא אומר, צריך לעשות את זה מחדש. מה? תצבנתי כמובן, התבאסתי, אמרתי, מה? ועד שעשיתי, גנזתי את הפרקים. חיכיתי שנתיים, כתבנו מחדש, הכתבנו ביחד, ואז אמרתי, אוקיי, עושים את הדבר הזה, אבל הפעם לא עם צלם ועוד יש צוות, הפעם יש צוות, והאתגר הוא שאין כסף. צריך לגייס אנשים. 30 אנשי צוות בסופו של יום התגייסו למען הדבר הזה, ללא תשלום, בהתנדבות מלאה, מתוך אמונה בדבר הזה, במוצר, בסדרה, שתגיע יום אחד גם לטלוויזיה, שאני עד היום מאמין שזה יקרה, וזה יקרה. וגייסתי מפיקה, אמרתי לה קודם כל להביא איש סאונד, ולהביא איש תאורה, ומתוך הדבר הזה יבואו עוד אנשים, עד שבסופו של יום קיבלתי טלפון מבחורה מקסימה, שאמרה לי, תקשיב, שמעתי על הדבר הזה, אני רוצה להיות נערת מים אצלך, שנערת מים זה דבר מאוד חשוב על סט. אמרתי לה, בואי, היא פשוט הגיעה, והייתה נערת מים, השקטה את כולם, האכילה את כולם, והיה מדהים, היו 5 ימי צילום, מדהימים, מרגשים, במהלך היום ציום הראשון, הבנתי שכנראה אני באיזשהו התקף חרדה, כי אני לא בדברים האלה של התקפי חרדה, וזה, אין לי את זה אף פעם. פתאום כנראה חוויתי דבר כזה, יצאנו...
זה אחריות גדולה.
כן, פתאום.
נערים כל כך הרבה אנשים בהתנדבות.
כן, וזה אני לא מדבר עוד על הניצבים והשחקנים והלוקיישנים. בסוף יצא הכל 33,000 שקלים. הכל היה בהתנדבות, וזה הלך בעיקר לציוד אוכל ודברים קריטיים להעמיד את כל הדבר הזה.
חוץ מהמתנדבים עוד 33,000 שקל?
בטח, צריך להאכיל את האנשים האלה, שיהיה להם טוב. אני לא מסוגל שמישהו כשאני מביים... על סט היום, שמישהו יגיד, יור, איך אני עייף, יור, איך אני צמא, איך אני רעב. אין סיכוי. כולם צריכים להיות 100%, כי אני כזה, זאת אומרת, אם קצת לא נעים לי, אני אומר. ואני לא הייתי מוכן שזה יקרה. וזהו, ואז ערכתי את הפרקים הרבה זמן. 2 פרקים, זה אמור להיות פרקי פיילוט כדי להגיש את זה.
מה היה בסינמטק לפני?
אז הנה, אני מגיע לזה, ואז החלטתי שאני מקרין את 2 הפרקים האלה, בסינמטק בתל אביב, שזה מעוז הקולנוע הישראלי מבחינתי. שם גם עשיתי את הפגישה הראשונה לסרט הראשון שלי עם עמוס לוי, זכרו לברכה, שמלווה אותי עד היום מבחינתי. והגעתי לשם ואמרתי, אני רוצה לעשות. ושוב, אין כסף, אני לא עכשיו יכול לשלם על אולם 4,000 שקל. ואת יודעת, מתקשורת בין אישית, מהסבר ומה שסוחף... תשוקה. התשוקה סוחפת את האנשים בסופו של יום. והם אומרים, וואו, יש לך כזה חלום, יש לך כזה רצון, זה גם אחלה של דבר, בוא נעזור לך. אז באמת לקחת את זה.
אבל אתה מבין, זה הרבה יותר מזה, כי מישהו אחר היה אומר לעצמו, מה הסיכוי שיתנו לי אולם?
נכון, את הלא כבר יש לנו.
בדיוק, וכשאתה אומר, אני נחוש להשיג את זה, אז אתה עושה צעדים, וזאת הנקודה, להתגבר על כל המחשבות האלה שעוצרות אותנו. ולהגיד, אני אנסה, אתה לא כבר יש לי בכיס, אולי אני אקבל כן.
נכון. אני שמעתי לאחרונה, אני באיזושהי סדנאות כאלה של, לא יודע אם זה פרסום לעשות, לא משנה, באיזושהי סדנאות שיווק ומחשבות עסקיות וכן הלאה, והוא אומר שם שלאובמה אפשר להגיע דרך 3 אנשים. ומה זה בעצם אומר? שאנחנו יכולים בסוף להגיע לכל בן אדם, פשוט להפעיל קצת את המחשבה ואת הקשרים שלנו. ווואלה, המשפט הזה
של... אז איך קיבלת את האולם בחינם?
המפיקה עבדה בסמינר הקיבוצים. אחד המרצים שם קשור למישהו בסינמטק. היא הסבירה לו, שהסביר לו, שזה...
שחייבים.
שחייבים. ואז גם נתנו לי אפילו את האולם הגדול. אמרו לי, אתה רוצה את האולם הגדול? פשוט לקחת אותו? כי פנוי במקרה באותו יום, אמרתי לו, אני אשאר באחד לפני הגדול, של 400 איש. ואז היה את אירוע הקרנה, וזה נפל על יום, שכאילו אומרים לך, אין, אתה, כל פעם יש איזשהם מקלות בגלגלים, היה מרוץ תל אביב, הכל חסום, וזה היה יום גשום ברמות. ופתאום, אנשים התחילו להיכנס, נהיה, וגם לא היה שום אירוע בסינמטק, ואיכשהו זה הפך, במקום שזה אירוע צדדי, זה הפך להיות האירוע המרכזי, ובאמצע של הסינמטק. כי את יודעת, צריך להעמיד שם את הדברים, בכל אזור שאתה לוקח זה תשלום אחר, עלות אחרת, הכל שם בסופו של דבר מחושב ומתוכנן, ואיכשהו אני הייתי האירוע המרכזי בסינמטק, וזה שניהל שם את אותו יום, אמר לי, תקשיב, הרבה זמן לא היה פה כזה אירוע. וזה בסוף מה זה? זה שני פרקים, כל פרק רבע שעה, אומנם פרקים עשירים, אבל...
והיה
אבל...
מלא?
היה מלא, האולם היה מפוצץ, אני התרגשתי כמו... אני חושב שזה היום שהכי התרגשתי בחיי. אולי הפעם הבאה זה יהיה חתונה, זה...
כן, כן, כן.
ובסוף אתה מבין שלא משנה מה, תשאף, שים לך נקודה. אני אמרתי, אני עושה את ההקרנה בסינמטק, לא יעזור, זה יקרה. וזה קרה, וזה היה פשוט חוויה חוץ גופית. עכשיו החלטתי...
יש עוד פרק?
כתוב פרקים גם קדימה. אני החלטתי שאני מסיים לצלם את הסדרה. שוב, אני לא מחכה לאותו גורם טלוויזיוני, שזה התכנון שהיה עד עכשיו, שבוא ויגיד, אהבתי, אנחנו מוכנים להשקיע כמה מאות אלפי שקלים בפרקים שלכם. לא, אני אמרתי, אני עושה את זה לבד. באותה מתכונת, קצת מתכונת פלוס נקרא לזה, ופתחתי אדסטארט. אני שנים כבר חושב על לפתוח אדסטארט, שזה גיוס המונים, בשביל לסיים לצלם. מטרה בסוף להגיע...
כמה ביקשת?
80 אלף שקלים.
למה זה יספיק? אתה צריך לעשות את ה-33.
נו.
נו.
נו, אני צריך כמה? 3-4 פרקים? זה לא בעיה.
אם כל פרק עולה 30 אלף. אבל זה היה בגלל...
לא, לא כל פרק עולה 30 אלף. הכל עלה. שני פרקים עלו 33 אלף שקלים.
וכולם בהתנדבות.
בסדר. אז עכשיו, לא רק ש...
המשיכו בהתנדבות?
יש, קודם כל יש אנשים חדשים שרוצים לקחת חלק בפרויקט הזה. יש אנשים שהיו בפרויקט הזה והם רק מחכים שנקרא להם לפעם הבאה. יש אותנו השחקנים שמאוד מאמינים בזה. אני חושב שזה יצא במתכונת פי 2 יותר טובה. הפרקים הבאים הולכים להיות פרקים משוגעים והולכים להיות יותר טובים מקצועית, ויזואלית. זאת אומרת, מה שהיה היה מצוין. אבל זה הולך להיות עוד יותר טוב.
רגע, זה שלושה גברים שמחופשים לנשים.
כן, אנחנו מחופשים, כן, אבל אנחנו בסופו של דבר, הדמויות, זה דמויות נשים, זה שלוש נשים בעולם נורמלי. אוקיי? זאת אומרת, העולם מתייחס אליהן כנשים.
אוקיי.
הן מאוד מוקצנות, יש בהן גם המון דרמה, זה לא דמות עכשיו רק צבעונית.
אמא שלך היא אחת מהן?
אז זהו, כשכתבתי את זה, האימהות של שלושתנו, הגרסה הראשונה, זה הושפע מזה, וזה מוקצן מזה. זה הרבה יותר מושפע ומוקצן. זה כבר דמויות עם חיים אחרים, אין שום דמיון בויזואליה של הדמויות, אבל יש דברים קטנים שנורא מצחיקים אותי, שאמא שלי היא לא אוכלת במסעדות, היא מאוד קשה באוכל. ותמיד כשאנחנו הולכים, הייתה מזמינה צ'יפס, ובירה שחורה. עכשיו תשמעי, זה מעיד על תקופה, זה תקופת חיים. צ'יפס ובירה שחורה, יש היום קולינריה מטורפת. אז הדמות שלי, אופרה, אם היא במסעדה, היא תבקש שצ'יפס ובירה שחורה אם יש. זה מה שהיא תבקש. אז כן, זה קצת מושפע מזה.
כן. תגיד, אז מה, כמה השגתם כבר?
האדסטארט, ברגע שאנחנו מדברים, כבר שבועיים רץ, בדיוק היום זה שבועיים, היום לפני שבועיים פתחתי, 14 יום, פתחתי זה ל-60 יום, והשגתי 41% מתוך כל הסכום, שזה 32 אלף ומשהו. כן, ועוד מעט נוציא את התותחים הכבדים כדי להשיג הכל, מתחילים כבר להיגמר לי האנשים בטלפון. אבל את יודעת, כל אחד... אני מסביר לו.
אז בוא תגיד, מה צריך לעשות?
מה צריך לעשות? קודם כל לראות...
מי שרוצה להיות חלק, ומה הוא יקבל?
אני אשמח. קודם כל לצפות בפרקים, זה אחלה התנחת למהלך היום. כי זה דמויות מופרעות, מצחיקות, שיכולות לשמח את כולם. פשוט לכתוב ביוטיוב ג'ננות. יש את שני הפרקים הראשונים, ועוד כל מיני קטעים מאחורי הקלעים, איך עשינו את הסדרה, האירוע הזה בסינמטק, הכל נמצא שם. ואז אפשר פשוט לכתוב אדסטארט, גיוס המונים, ולחפש בפרויקטים, בחיפוש, ג'ננות.
כן.
ושם מפורט בדיוק הכל, כל התהליך, כל הסיפור.
ומה מקבל מי ש...
זה מתחיל מ-60 שקלים, השקעה...
לא, מתנות.
מתנות, תראי. 60 שקלים אני כותב מכתב אישי, תודה. אבל באמת מכל הלב, כי כל אחד ששם אני מודה לו מכל ליבי. וזה הולך וממשיך, 100 שקלים זה אירוע, לבוא לאירוע הקרנה, כי בטוח יהיה עוד אחד. כרטיס, כמו שהולכים לקולנוע, להצגה, אז קודם כל כרטיס, זאת אומרת, כל מה שממשיך, ככל שזה גודל...
בעצם כל מי שמסוקרן לראות ורוצה לבוא להופעה, קונה כרטיס, נכון. פשוט משקיע מראש את הכרטיס, לפי שזה נהדר, למה לא?
וזה הולך וממשיך, מקבלים פוסטר, מקבלים את התסריט כרוך, את הפרקים לפני כולם, מקבלים הקרנה פרטית, בוק שאני עושה, צילומי סטילס, זה כבר במחירים היותר גבוהים.
יופי.
אבל בסוף זה לא תרומה, כי אתה בסוף... אתה משלם על משהו.
זה היה שבהדסטארט, שזה לא תרומה, זה השקעה מראש. נכון,
והקאץ' הוא שהרבה אנשים לא יודעים את זה, זה
שאם לא מגיעים לסכום,
אז אי אפשר לקבל את חלקו. נכון, אבל הבן אדם ששם את הכסף, שקנה, הוא לא, זאת אומרת, לא יורד.
לא גובים ממנו עד שזה קורה.
נכון.
אבל
כן. חשוב,
כי הרבה... תראה, אני חושבת שאתה ביקשת סכום צנוע.
גם אני חושב.
אתה צריך לבקש פה 200,000 שקל ולתת לשחקנים שכר. אני מאוד מאמינה ששחקנים צריכים לקבל כסף, וזה נהדר לעשות משהו מתוך תשוקה ורצון, אבל...
אני מאמין שמזה גם אני אצליח...
אולי לפרקים הבאים, תוכלו לגייס קצת יותר.
אני מאמין
ש... שמישהו ייקח אתכם.
זה בסוף מה שיקרה. אין פה ש... זה, לשם זה מכוון. אבל אני גם חושב, שוב, זו לא התחייבות, אבל מתוך הסכום הזה אני מאמין שאני גם מצליח לשלם לאנשים שמאמינים בדבר ומשתתפים בדבר. בסופו של דבר גם אנחנו, זה סוג של השקעה שלנו כדי להרוויח מזה בסופו של יום. גם את הפרסום של הדמויות האלה, כי זה דמויות שיכולות לפרסם הכל לדעתי, וגם את הכסף שאנחנו יכולים לעשות מזה בעתיד, והדלתות שיפתחו לנו, יש פה הרבה, יש פה יותר ערך, וזה גם כיף, אנחנו נהנים שם על הסט, צוחקים עליה. זה אחת החוויות הכי מטורפות שהיו לי בחיים, הימי צילום. אחר כך היו לי כאבי ראש ואיבדתי כמה שנים מהחיים, אבל שם היה טוב.
נהדר, יופי, מקסים, נהדר. אז בוא ככה לקראת סיום, בוא נגיד מה, איזה טיפים אתה יכול לתת לאומנים, שחקנים שהם נמצאים במקום ש... לא יודעים אם באמת כדאי להיכנס לעולם הזה, ואיך הם יתפרנסו, ומה יהיה. מה אתה יכול להגיד להם?
אז ככה, קודם כל זה, המון אנשים, תמיד שחקנים, אומרים לשחקנים אחרים, איזה טעות אתה עושה, או אל תיכנס למקצוע הזה. אני לא מסכים, יכול להיות שאני עדיין צעיר, אבל אני חושב שזה עולם מופלא.
נכון.
זה עולם מופלא, זה עולם שאתה לוקח אותך, זה לוקח אותך לקצוות, אני לא מצליח לראות אנשים ש... שהם עובדים מה שנקרא בעבודה רגילה, אני לא יודע איך הם עושים את זה, אני מעריץ אותם על זה, זה נורא משעמם. מה שאנחנו חווים, וגם כל ה... זאת אומרת, חייב להיות עם זה גם יצירה כמובן, אני כן ממליץ להיכנס לעולם הזה, אם אתה יודע...
יצירה היא בריאה.
אבל בסופו של דבר...
לבוא משהו חדש, ליצור חוויה...
להעניק לעולם. אבל בסופו של דבר, זה קם ונופל על ההבנה הבסיסית שאתה יודע שאתה נכנס... אתה נכנס פה לרכבת הרים, ואתה צריך לדעת שיש לך בסוף מטרה. אותו דבר עם ההדסטארט. אני כל מי שאומר לי, וזה, אתה מציק לאנשים, זה רעשי רקע מבחינתי. זאת המטרה כרגע. הסתיימו ה-60 יום, אני אתחשבן עם הכל והכל יהיה בסדר. אבל בסופו של דבר גם משחק, בית ספר המשחק. אתה צריך לדעת שאם אתה נכנס, אתה צריך שתהיה לך מטרה, ואתה חייב לעשות הכל, בגבולות הטעם הטוב כמובן, למען המטרה, ולא להתייאש בדרך, כי אתה תקבל הרבה לא, והרבה נפילות יהיו, ונפילות מתח, ותוסיף לזה חיי משפחה שאתה חווה וחברים, וכל אחד בתחומו שזה משפיע עלינו. אז צריך לדעת את זה. ואני מציע, טיפ ממני, קודם כל זה לכתוב את החלומות שלך. לכתוב אותם בשיתוף יעד. מתי אני עושה את זה? זאת אומרת, אני מבחינתי את הסדרה...
שזה, אתה זוכר, עשינו במכתב.
ברור, ברור.
מה כתבת במכתב?
וואו, הרבה דברים. הרבה דברים. שיהיה לי אוטו עכשיו, ויש לי.
אז יש לך.
כן, זה משהו חומרי ספציפי שמאוד רציתי. וגם אני חושב שכתבתי עם הסדרה, או עוד הצגות, שכרגע אני עושה.
אתה יודע, אתמול, בשיעור שלימדתי ברימון, אז הייתה בחורה שאמרה, אני רוצה להתפרנס מהמוזיקה, המקור פרנסה, יש לה איזה מקור פרנסה שהיא מלמדת אנגלית או משהו כזה. אומרת, זה אני רוצה להסתכל לזה כברירת מחדל. ואני רוצה להתפרנס רק מהופעות ו... ואתה יודע, זה מדהים אותי שאנשים עוד חושבים שהם יכולים מתחילת הדרך להתפרנס רק ממקצועות כאלה שהם, אתה יודע, גם אומנים מאוד מאוד ידועים, יש להם הופעה פעמיים בחודש, פעם בחודש, כאילו, או ציירים, מציגים במוזיאון תל אביב פעם בעשר שנים, כי יש, זה מקצוע שצריך להבין לאן נכנסים.
נכון.
והרגל היציבה הזאת, היא רק עוזרת, היא רק עוזרת לקדם את היצירה.
נכון. אנשים צריכים להבין שאנחנו לא ב... נקרא לזה, יש איזו נאיביות של פעם שאנחנו mm-hmm. קצת מתרפקים עליה. זה לא המצב היום. היום המצב הוא אחר לגמרי.
זה תמיד היה, תמיד.
יכול להיות.
זה מקצועות ביציבים. שאני...
כן, אבל אני מתכוון, היום יש שפע בעולם של תוכן, ואנשים mm-hmm. צורכים 15 שניות מתוך סרטון שמופיע להם ב... בפלאפון, זאת אומרת, הכל רץ, אנשים רצים. ואם צריך שתהיה את ההבנה הזאת, שחייבים לייצר עוד איזשהו מקור פרנסה, עדיף ממה שאתה יודע לעשות. זאת אומרת, mm-hmm. עכשיו נגיד, יש לי חבר שהוא רק שחקן, הוא רק משחק, הוא לא כותב, הוא לא מביים, הוא, לא, הוא רק, והוא שר מדהים, תמיד בחדרי חזרות, הוא מכוון אותנו, איך לעשות, מה לעשות. אמרתי לו, תהיה מורה לפיתוח קול. אתה, זאת אומרת, מה זה תהיה? יש לך את זה, אתה עושה לנו את זה ביום יום. תתחיל להביא תלמידים. בוא נעשה תמונה, כמו שדיברנו על שיווק. תעשה איזושהי תמונה, תעצב יפה, יש לך חבר מעצב, תבקש ממנו רגע להכין לך כותרת, יש לך... ותוציא את זה, ואתה תראה שזה יכניס לך פרנסה, לפחות אם לא כפולה, אבל זה יכניס לך עוד איזשהו נטבח בתוך הדבר. 20% מתוך מה שאתה מרוויח. איזה שיפור, איזה שינוי זה, וגם אתה מעניק משהו לאחר.
נכון, נכון. בדיוק. וזה המתכון לא לאבד את המשחק.
כן.
כי מה שקורה הרבה פעמים, וכמו שאמרת, בוגרים בבתי ספר שהם עזבו את המקצוע.
נכון.
אז המון פעמים אנשים מתייאשים, הם אומרים, אי אפשר להרוויח במקצוע הזה, אני עוזב. אני אומרת, לא, אל תעזבו. אם אתם, יש לכם רגל פרנסה, אתם לא צריכים לעזוב.
נכון.
אתם יכולים... להמשיך לקיים את זה, וזה מה שאתה עושה כל כך יפה. וזה באמת מעורר הערכה.
תודה רבה.
דניאל.
תודה, תודה. כמובן ש... כמובן שחשוב לקרוא את הנתונים, זאת אומרת, את התמונת מצב שלך בחיים. ולדעת, אם עכשיו אני עוזב את המקצוע, בגלל, לא יודע, חיי משפחה, שאתה נדרש. זאת אומרת, יש המון סיפורים שאנשים שעזבו, לא כי הם באמת רצו, כי כנראה כרגע זה פחות מתאים להם, וזה
כן,
בסדר.
בסדר, זה גם בסדר. זה בסדר,
על כל דבר בא על חשבון משהו.
כן.
יכול להיות שאם היום...
בכל בחירה יש ביטור.
נכון, יכול להיות שאם היום הייתי נשאר בנהריה ועובד באיזשהו מקום, אז יכול להיות שהייתי היום כבר נשוי עם שלושה ילדים, שזה דבר שהייתי שמח שיקרה. אבל מצד שני, גם הייתי
בנות,
יודע...
בנות, בנות,
תקשיבו, מצד שני...
כדאי.
מצד שני, אני גם יודע ש... לא הייתי מאושר, כי מה שעושה לי את האושר...
כי לא היית עושה את מה שאתה אוהב.
בדיוק.
נכון. יופי. דניאל, כיף, ממש כיף.
גם לי כיף.
לראות אותך אחרי ככה תקופה, ולראות באיזה שלווה אתה בתוך המקצוע, בתוך היצירה. אתה יודע שיש לך, העסק שלך גדל, אתה אז רק התחלת, יש לך עכשיו עבודה ועשרה עובדים, ואתה עובד, וזה מעולה. זה מעולה, גם עם פרילנס, אבל זה עבודה שאתה גם מספק לאחרים, משהו שאתה מתרגל אותו מכיתה ג' אז...
זה גם אני הכי אוהב שאנשים מקבלים עבודה דרכי, אני חולה על זה.
זה מדהים.
וקשרים שנוצרים.
נכון, זה החיים. החיים זה שייכות ושיתופי פעולה ועבודה עם אנשים ולתת ערך. ולא כל הזמן אני, ומה... אתם יכולים לעשות את הכי טוב שלך אתה יכול לעשות, אבל אתה לא יכול לעשות מעבר לזה. ולכן צריך לדעת להעריך את מה שיש ולהודות.
נכון.
אז אני מודה לך.
אני גם מודה לך, אני התגעגעתי אלייך, אני חייב להודות. לא ראיתי אותך הרבה זמן, וזה עשה לי נוסטלגיה טובה.
אני שמחה. טוב, אז להתראות.
להתראות.
ותיכנסו, תסתכלו על זה, זה מצחיק לאללה. כדאי לנו לצחוק עכשיו.
תודה שלי.
ביי.